עושים תנ"ך. דוקטור ליאור רביד ויותם שטיינמן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
שלום ליאורה.
שלום יותם.
מה שלומך?
תודה, מה שלומך?
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
סיפור נשואיו של יעקב ללאה ולרחל עמד במרכז הפרק הקודם שלנו. סיפרנו על נסיבות בריחתו של יעקב מפני עשיו, שחייבו אותו למצוא מחסה בבית דודו לבן, שהתגורר בחרן, בגבול טורקיה סוריה של ימינו. בבית הדוד פגש יעקב את שתי האחיות, את לאה בת הבכורה, שעליה נאמר, וזה חשוב, רקת עיניים, ואת רחל הצעירה, שהייתה יפת תואר, בר רפאלי של ימי התנ"ך. יעקב כידוע התאהב ברחל היפה, וביקש לשאת אותה, אבל היות ובעולם הקדום, כמו שסיפרת לנו, נערות יפות ובריאות, לא נותנים אותם ככה חינם. היה על יעקב לשלם ללבן את מואר נישואיה של רחל בשנות עבודה, כי כסף או ממון או רכוש אחר לא היה לו. גם יכולת להחליף קלה תמורת קלה הוא לא יכל. והשאלות והקושיות על משך הזמן ועל השנים האלה עמדו במרכז הפרק הקודם שלנו. והיום אנחנו נפתח עוד צוהר קטן אחד לעולם הזה שהיה ואיננו עוד, לנוהגים שאינם קיימים כבר בימינו. דרך האשנב הזה נציץ אל חיי הנישואין של רחל ולאה, שהיו נשואות לגבר אחד ליעקב, ואני מרגיש שאנחנו נכנסים לעוד טלנובלה.
כן.
כן.
זה בטח. כן, כן, כן. בואו נלך בעקבות יעקב שתי נשותיו.
יאללה.
קדימה. אוקיי, אז אמרנו שיעקב נשא שתי אחיות, שלפי הכתוב בתנ"ך, קינאו זו בזו, ונאבקו זו בזו על מקומן בביתו.
הגן.
כן, כל אחת חסרה משהו שהיה לאחותה, והדבר שהיא חסרה מרר את חייה. לאה ניתנה ליעקב במחיר מואר הנישואים, ששילם יעקב עבור רחל, ויעקב לא סלח ללאה על העובדה הזאת. הוא גם לא סלח ללבן שהשתמש במואר הנישואים של רחל, והשקע אותו ביין, ובשעה שהוא היה שטוי, הוא הסיל לו במרמה אישה שהוא מעולם לא התכוון לשאת, דהיינו את לאה. הוא גם לא סלח ללבן, ובטח גם לא ללאה, לבן הכפיל את משך שנות העבודה לרחל, ובכך הוא עיכב את מימוש אהבתו הגדולה של יעקב, לקלה שאליה הוא בעצם ייחל.
ליאור, אבל אנחנו יודעים שמהמדרשים שנכתבו אחרי חתימת התנ"ך עולה דמות של איש נעים הליכות, איש שלום, רחוק מאיש מדון וכעס שאת מתארת לנו, זה שונה מהמציאות?
לגמרי.
כי
התנ"ך מתאר את יעקב כאיש קשה מאוד, אנחנו נעמוד על זה, אדם חסר סבלנות, ומאוד לא נוח, לא לבריות, כנראה שגם לא ללאה ולרחל, ואדם שלא יודע סליחה מהי, ואנחנו, זה התפקיד שלנו, אמרנו שאנחנו עושים תנ"ך בלבל הפרקטי של הסיפור, ואנחנו לא בונים את עצמנו על מדרשים. והעובדה שאתה מציין כאן בצדק גמור, שהמדרשים מפארים ומעללים את יעקב, מלמדת אותנו שהבעלי המדרשים נאלצו להתמודד עם הדמות האמיתית שלו, ולייפות אותה. אוקיי?
הוא לא ממש אוהב את לאה, אני מבין יעקב.
לא, הטקסט אומר שהוא שונא אותה.
את מחמירה.
אני לא.
הטקסט.
הטקסט מציין את זה, אנחנו תכף נראה את זה. אמרנו שהוא שנא את לאה, הטקסט אומר שהוא שנא את לאה. ואנחנו הסברנו את השנאה ללאה, בגלל העובדה שהוא רומה, הוא ירגיש את עצמו מרומה, ולא הייתה לו ברירה, אלא לשלם מחיר כפול, כדי לשאת את רחל שאותה הוא מאוד אהב.
וכבעל ששונא בתנ"ך או בתקופה הזאת, מה הוא יכול לעשות לאשתו? זאת אומרת, מבחינת החוק, מבחינת מה מותר, מה אסור, מה מקובל?
הוא יכול לעשות הכל. הרי מקלט לנשים מוכות, אין בתנ"ך, זה ברמה הפרקטית. הנקודה היא שאנחנו יכולים לבוא ולומר שבגלל העובדה שהאישה בתנ"ך או בעולם הקדום בכלל ובחברות מסורתיות עד ימינו היא בעצם קניין בידי בעלה, הוא יכול לעשות איתה הכל ולה אין שום ברירה אלא לסבול אותו. ולכן המצב של לאה היה מצב קשה, כיוון שהתנ"ך מגדיר אותה כאישה שנואה. אני אצטט, וירא אלוהים כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל עקרה.
זאת אומרת, גם האל בעצם מבחין בכך, עד כדי כך, הדבר בולט, שלאה שנואה, זה הסטטוס שלה, היא השנואה.
לאה אישה שנואה על בעלה, ובטוח שהדבר קשה, ואנחנו עוד נראה את זה בהמשך. מה גם שאין לה מוצא מהשנאה הזאת. ולכן אך טבעי שהיא קנאה באחותה היפה, שהייתה אשתו האהובה של יעקב.
אבל אמרנו, אהובה, יפה, אבל הכרה.
אבל הכרה. ולכן, אם יש איזשהו סולם שמגדיר, או שאנחנו יכולים לבוא ולומר, מהי האישה האומללה ביותר בעולם הקדום וגם בימינו? זאת ההכרה. ההכרה ולא השנואה, זו שעומדת...
ובטח בראש... לא המכוערת או הפיסחת, כי זה ממש לא חשוב.
נכון. ועובדה היא שגם היום, עם כל טיפולי הפוריות שיש לנו, אישה הכרה היא אישה מאוד מאוד אומללה. זאת אישה שהרבה פעמים משאבדת את כל החיים שלה, ואת כל הרכוש שלה, ואת כל מה שיש לה בטיפולי פוריות, על מנת להרות.
אני לא אישה, אבל ממה שקראתי, יש הרבה ציטוטים שמדברים על, שזה ממש פוגע בעצם הנשיות.
נכון, אבל אנחנו, בוא נחזור אל הקונטקסט של, שבו אנחנו נמצאים. יש לנו אישה, ואנחנו תכף נתקדם איתה, אישה שנואה ומאוד מאוד פוריה, כבר דיברנו בפרק הקודם על כך, שללאה נולדו 7 ילדים, זאת האישה הפוריה ביותר בתנך, ושרחל התקשתה להרות, והעובדה שרחל לא הצליחה להרות, מיררה את חייה.
עד כמה רחל במצב נואש, במצב רע, הטקסט מספר לנו על זה, או שזה כן. בשוליים?
לא, לא, לא. הטקסט מספר לנו שרחל בעצם איבדה את עולמה, וכך אומר לנו הכתוב, ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. ויחר אף יעקב ברחל ויומר, התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. הוא משיב לתשובה שאנחנו תכף ננתח אותה.
זאת אומרת, הרי דיברנו על זה שבעולם העתיק אין הכרות של גברים, ומוטיב השכר והעונש מתבטא בפריון האישה, ואם אין לה פרי בטן, אז האל מעניש אותה על משהו, זאת אומרת, מה את רוצה ממני?
נכון מאוד. נכון מאוד, ואנחנו יותר מזה, גם בפסוק הקודם שקראנו, נאמר לנו, וירא אדוני כי שנואה לאה, ויפתח רחמה, ורחל עקרה, עכשיו יעקב צועק עליה, מה את רוצה ממני? אני השם שאלוהים מנע ממך פרי בטן? מה זה?
והביטוי אבל... הזה ליאור המתה אנוכי, הוא ייחודי, אני לא זוכר ביטוי כל כך חריף ברמה כזאת?
זה רק מעיד דבר אחד. אל שפל המדרגה שהגיעה אישה הכרה שלא הייתה מסוגלת לממש ולקיים את התפקיד האחד שנועד לאישה, וזה ללדת ילדים. זה נמנע ממנה. מה הסיבה לכך? כרגע לא חשובה לנו. חשוב שרחל הלכה על קליפה דקה מאוד, סדוקה מאוד, וביום אחד היא פשוט קרסה, ונתנה את הזעקה הנוראית הזו, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, ובתגובה לכך היא חטפה את הזעם של יעקב. אני כאן חייבת להתעכב על איזושהי נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה לנו. אין ספק שיופיה של רחל, והיעדר כל יופי מלאה, ועקרותה של זו ופוריותה של זו, ואהבתו האחת של, אהבתו של יעקב לאישה אחת, ושנאתו לאחרת, הלהיטה את אש הקנאה ההדדית בין שתי האחיות. אבל מתוך הכתוב נוצר הרושם שהקנאה אצל רחל התפתחה לכדי שנאה. והשאלה היא בעצם למה? רחל ולאה חיו בעולם שבו ריבוי נשים היה מותר ורצוי ומקובל. ולכן בלילות שבהם יעקב ישן באוהלה של האחת, השנייה לא הרגישה עצמה נבגדת, והוא לא נעף באף אחת משתי נשותיו. לכן מכאן עולה השאלה,
ממה היא קנאה כל כך?
למה היא קנאה? לא רק למה היא קנאה, למה היא פיתחה את הקנאה הזאת
לשנאה ממש.
לכדי שנאה. בפרק הקודם דיברנו על ההבדל בין אישה בחירה שניתנה לבעלה או על ידי חילופי קלות, או אם לא יכולים היו לשלם בקלה תמורת קלה, הבעל נתן מוהר נישואים לאבי הנערה ובכך הוא שילם לו, והיא זכתה למעמד בכיר. לעומת זאת, הפילגש ניתנה חינם לבעל, גם נשים נחות כנראה ניתנו במעמד של אישה פילגש. דהיינו אישה שהסטטוס שלה הוא יותר נמוך משל האישה הבחירה שניתנה תמורת מוהר, וזו ניתנה חינם.
אז למה אנחנו בעצם מקבלים את לאה כאישה בחירה ולא כפילגש? זאת אומרת, היא נקנתה במוהר?
מכיוון שהמוהר שניתן ללאה היה על חשבונה של רחל. יעקב שילם פעמיים את מוהר נישואיה של רחל, אבל בפעם הראשונה, כשהוא הגיע אל אל כלולותיו, התברר לו
שסידרו אותו,
ושהוא נשא את לאה על חשבונה של רחל, ואנחנו נראה שזה היה מאוד מאוד משמעותי.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך. אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
לאה הייתה רכת עיניים.
מה זה אומר לנו?
מה זה אומר?
תראה, יש לנו כאן דילמה בעניין הזה. התנ"ך מקמץ מאוד בתיאורים של הגיבורים, והוא לא אומר אף מילה איך הגיבור המקראי נראה, אלא אם החזות שלו תורמת באופן כלשהו להבנת הטקסט המקראי. ואנחנו יכולים לבוא ולתת כמה דוגמאות לזה. למשל, על יעקב נאמר שהוא היה חלק, ועל עשיו נאמר שהוא היה סעיר. אז יש לנו כאן איזשהו אפיון חיצוני.
שהוא חשוב לצורך הסיפור כמובן.
שהוא חשוב לצורך הסיפור, כי ביום שבו התייצב יעקב בפני אביו, הוא התחפש, הוא לבש איזושהי אדרת שיער, ואז כשהאבא שלו נגע בו או מישש אותו, הוא הבחן שהידיים הם ידי עשיו. נכון שהכל היה כל יעקב, אבל בתחושה שלו הוא הרגיש שהידיים הם ידי עשיו, דהיינו סעירות. לכן למאפיין הזה הייתה חשיבות בתוך הטקסט. אני אתן לך עוד דוגמה אחת ונתקדם. על דוד נאמר שהוא היה נער אדמוני יפה עיניים. נער אדמוני יפה עיניים, אנחנו חושבים שזה ג'ינג'י. זה לא נכון, נער אדמוני זה נער שעדיין לא הצמיח זקן, ולכן הלחיים שלו אדמדמות, טוב ויפה עיניים. כלומר, יש לנו כאן דמות של נער מאוד צעיר, שעדיין לא גידל זקן, או לא צימח זקן, שהמאפיין הצעיר שלו עומד כניגוד לגוליית הענק הפלישתי.
הוא השתווה, מאומן, חמוש, בוגר, מנוסה.
נכון, נכון. ודוד הורג אותו בכל האבן אחת. כלומר, המראה הצעיר של דוד, כנער שעדיין לא החל לצמח זקן, מבליטה את אומץ ליבו, או תורמת להבנתו, להבנת הסיפור, כמישהו שהוא מאוד אמיץ, כאשר הוא הרג בכל האבן אחת את הענק הפלישתי. אז אנחנו אומרים דבר כזה, הטקסט המקראי לא נותן לנו תמונה מפורטת של מראה הגיבור שמאפיינת אותו, אלא אם כן הדבר תורם להבנת הסיפור. אבל כשאנחנו מדברים על המראה של הנשים בתנ"ך, אנחנו מוצאים שהטקסט המקראי מצמצם עוד יותר. הוא לא מתאר כיצד נראו נשים, בשום צורה. ולכל היותר יבוא ויאמר, יפת מראה ויפת תואר. אפילו על אסתר, שנבחרה להיות אישה לאחשוורוש, בזכות יופיה, לא נאמר שום דבר, למעט העובדה שהיא הייתה יפת תואר.
והעיניים הרכות שלה?
או. פה יש לנו הבדל מאוד משמעותי. יש, התנ"ך מאפיין שתי נשים בשל צורתן, ובשני המקרים הדבר איננו לטובתה. הראשונה זאת לאה, שעליה נאמר שהיא הייתה רכת עיניים, והיא היחידה מכל הנשים בתנ"ך שיש לנו איזשהו זיהוי שמחשיד על איזושהי לקות. האישה השנייה שעליה נאמר משהו לגבי צורתה, הייתה לגבי האישה הקושית שלקח משה, שבגנותה דיברו מרים ואהרון. קושית, דהיינו קוש סודן של ימינו. האישה הזאת הייתה אישה שחורה. ולכן מרים ואהרון דיברו בגנותה. אלה שתי הנשים היחידות בתנ"ך שיש איזשהו אפיון לצורה החיצונית שלהם. במילים אחרות, לאה כנראה הייתה ראויה להינשא במעמד של פילגש ולא במעמד של אישה בחירה. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לבעיה של רחל. אומר הכתוב דבר כזה, לאה פוריה, רחל מעוקבת הריון למשך שנים רבות. בשנים שרחל לא הצליחה להרות, ילדה לאה שישה בנים. ואנחנו לא סופרים את בני השפחות, כי הם מלכתחילה בסטטוס יותר נמוך. ומה שקורה זה הדבר הבא. אנחנו דיברנו בפרק על שרה, על הפער בסטטוס שבין יצחק לבין ישמעאל. ואמרנו שהעובדה שיצחק נולד שנים רבות אחרי ישמעאל, לא שינתה שום דבר, מכיוון שיצחק היה בנה של האישה הבחירה, דהיינו שרה. העובדה הזאת שמה אותו הרבה מעל ישמעאל שנולד ראשון. הסדר הלידה לא משנה כאשר יש לנו נשים בנות מעמד שונה בבית הבעל. אבל אם יש לנו שתי נשים בחירות, שלוש נשים בחירות, כאן הדבר משנה, וזה מה ששינה גם לרחל. לאה ניתנה ליעקב במעמד של אישה בחירה על חשבונה. לאה ילדה שישה בנים. ששת הבנים של לאה עמדו לפני יוסף ובנימין שנולדו אחרונים. אם רחל הייתה אשתו הבחירה היחידה של יעקב, לעובדה הזאת לא הייתה שום חשיבות. במצב כזה, יוסף ובנימין שנולדו 12 ו-13 בבית יעקב, הם היו נחשבים במעמד בכיר מששת בני לאה שנולדו לפניהם.
וזה גם מסביר את השנאה שרחל רכשה ללאה, מאותה סיבה בדיוק.
בוודאי, רחל הרגישה מבחינתה בצדק.
רצו אותה ולקחו את אחותה.
רצו אותה, אבל לאה נישאה על חשבונה. דבר שדחק אותה,
ואת הילדים שלה.
ואת השני בנים שהיא חיכתה להם כל כך הרבה שנים.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך. אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אני רוצה לקחת את הדברים האלה לעוד נקודה אחת ואחרונה. אמרנו קודם, ואתה ציינת את זה בצדק, וכאן אני מתכתבת עם מה שאמרת בתחילת הדברים. יעקב במסורת היהודית וגם בתודעה שלנו, וכך גדלנו וכך מתארים גם המדרשים. הם מתארים אותו כאדם מאוד מאוד נוח. ומאוד כאיש רודף שלום, בצורה מאוד מאוד חיובית. והם מתארים את לאה באופן מאוד מאוד שלילי.
למה זה?
הם בדיוק כמונו, היו מכורים ליופי. הם היו מכורים לסיפור אהבתו של יעקב לרחל היפה. הם לא אהבו את העובדה שהאישה השנואה ורקת העיניים ניצחה את האישה היפה והאהובה שמתה. כן, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, שרחל, מיד אחרי שילדה את בנימין, היא מתה. הם לא אהבו את זה. הם לא אהבו את ניצחונה של האישה השנואה על פני האישה היפה והאהובה. והם לא אהבו שמקלקלים להם סיפור אהבה כמו
עם
סיפור...
עם פרטים. כן. לא חשובים, כמו שהמציאות לא הייתה כנראה ככה.
הם כן, הם לא אהבו את זה. ולכן הם כתבו בגנותה של לאה מדרשים מאוד מאוד מכוערים ומגנים.
בואי נראה איזה דוגמה מייצגת.
אני אתן לך דוגמה אחת מייצגת. וירא אדוני כי שנואה לאה. זה ציטוט מתוך התנ"ך. שהיו הכל סונטין בה. סונטים מלגלגים לה. אלוהים רואה שלאה שנואה, כי הנה, כולם לועגים לה. מפרסי הים היו סונטים בה. כנראה שהכוונה היא למלאכים. מהלכי דרכים היו סונטים בה. גם האנשים שעושים את חייהם בדרכים היו לועגים ללאה. אף הגיטיות מאחורי הגיטות היו סונטות בה. גם הקופסות שנמצאות מאחורי גיטית הכביסה, היו מלגלגות.
זאת אומרת, אנשים שאין להם קשר ולא מכירים ורחוקים ממנה,
כן,
גם
סוגעים. כולם היו לועגים, חרם כללי על לאה. והם היו אומרים, לאה זו אין סתרה כגלויה. כלומר, היא לא בדיוק... מה שהיא נראית, היא נראית צדקת ואיננה צדקת. אילו הייתה צדקת, לא הייתה מרמה באחותה. פתאום לאה הופכת, היא רמאית, היא רימתה את רחל בכך שהיא לקחה לה את בעלה. וכיוון שראה יעקב אבינו מעשים שרימתה לאה באחותה, נתן דעתו לגרשה. כן? עכשיו הוא רוצה לגרש אותה. אך כיוון שפקדה הקדוש ברוך הוא בבנים, היא ילדה לו ילדים רבים.
אי אפשר מזה להתעלם.
אמר יעקב, לאם של אלה אני מגרש?
הרי היא אימא
לשבעה ילדים.
לשבעה ילדים, אנחנו יודעים מי הילדים האלה גם בקונטקסט הכללי.
נכון מאוד. במילים אחרות, יעקב אהב את רחל ושנה את לאה, ורצה לגרש אותה מעליו.
עד כדי כך.
עד כדי כך. ואלה הם המדרשים. ולמה הם חשובים? מכיוון שהמדרשים האלה יצרו בעיני רוחנו איזושהי משוואה. שיש בה איזון. האישה היפה היא תמיד האישה הטובה והנחשקת, וזאת שאמורה להצליח בסופו של דבר, והאיזון שכנגד זאת האישה המכוערת, הרעה והפגומה והקנאית, שראוי לגרשה. ולכן הם מחברים מדרשים שמדברים בגנותה של לאה.
נראה שבעצם אין צורך בדוגמאות נוספות, ואנחנו רואים בצורה חדה וברורה איך המסורת היהודית מאדירה את דמותו של יעקב, כי כנראה היא לא יכלה לשאת את העובדה שלאה השנואה, רקת העיניים, הפגומה, הביסה את המלכה של הכיתה, את רחל היפה, האהובה, ולכן הם לא היססו אולי לבדות מליבם אגדות שמגנות אותה, סיפורים שבאים ומדברים נגדה. כשחושבים על זה, יכול להיות שהמדרשים על לאה הם המקור הקדום ביותר שאנחנו יכולים למצוא לתופעת השיימינג שאנחנו רואים אותה היום, שבעצם לוקחת אדם נקי כפיים, שמה אותו בכיכר העיר ומכפישה אותו, והרבה פעמים על לא עוול בכפו.
נכון מאוד. אנחנו מוצאים את התופעה הזאת הרבה מאוד בתוך המדרשים על לאה, וישנם גיבורים נוספים שהמדרשים מכפישים אותם. זה מצוי במדרש, אבל אתה יודע איפה זה לא מצוי?
תני לי נחש.
בתנך.
זה לא מצוי.
זה לא מצוי.
ליאורה ויותם חשים כבוד עמוק לפרשנות הדתית של סיפורי התנך ולפרשנים המסבירים אותם מנקודת מבט מסורתית ואורתודוקסית. עושים תנך הולכת בכיוון אחר. מטרתה היחידה לבחון את סיפורי התנך על רקע זמן התרחשותם ועל רקע המציאות החברתית, המשפטית והכלכלית ששררה בארץ ישראל בתקופת התנך. המחויבות של ליאורה, שהיא דוקטור לתנך, היא מחויבות מחקרית בלבד. תגובות ושאלות ניתן לשלוח למייל info@podil.net, בקבוצת הפייסבוק של עושים תנך או בפורום שבאתר הבית. ranlevi.com/osim/tanach. ספרה של ליאורה, התנך היה באמת, יצא לאור בהוצאת ידיעות אחרונות, וזמין בעברית ברשת חנויות סטימצקי, באנגלית דרך אמזון, וניתן גם לרכוש אותו ישירות מליאורה בהנחה משמעותית. לרכישת הספר או להזמנת ליאורה להרצאה, צרו עם הקשר בפייסבוק. עושים תנך הם דוקטור ליאורה רביד ויותם שטיימן. עורך הקול הוא ניר סייג. דני תימור הוא המנהל העסקי, ההפקה של עינב לנדאו, ורן לוי מפיק ראשי.